הרב בני לאו.
עצרנו בפרק י' במסע שישק לארץ ישראל, כשהתנ"ך מדבר איתנו על היחס של רחבעם, מלך יהודה, מלך ירושלים אל המסע, איך שהוא מפקיד בידי שישק את כל מגיני הזהב ונותן לו את הכל. לעומת זאת, הארכיאולוגיה מלמדת אותנו שמסע שישק לארץ ישראל התמקד בעיקר בממלכת ישראל ובכלל לא התייחס לירושלים. כך או כך ניסינו לגשר בין הממצאים הארכיאולוגיים לבין פסוקי התנ"ך, ועכשיו אנחנו בפרק ט"ו. פרק ט"ו ממוקד כמעט כולו במערכות היחסים שבין ישראל לבין יהודה, וכאן אנחנו צריכים לומר קודם כל אמירה רצינית, שהנה אנחנו ביחסים של שתי מדינות לשני עמים, עם יהודה ועם ישראל, ואנחנו הקוראים היום רואים את עצמנו כבנים של אלה ושל אלה כאחד. אנחנו אמנם יהודים משבט יהודה, שבי ציון של אחרי חורבן, אבל אנחנו גם נושאי המורשת של ממלכת ישראל, של בני יעקב. ולכן הקריאה בתוך הפרק הזה היא מעלה מיד את השאלה של הטובים והרעים. האם יש פה בחלוקה הזאת מישהו שהוא יותר טוב ויותר רע, מישהו שהוא יותר קרוב למסורת המקורית של העם היהודי הישראלי? האם מישהו נוטש יותר מהשני? אנחנו רגילים לחשוב שהתנ"ך נכתב בעיניו של המנצח של ממלכת יהודה, ולכן פניו של המפסיד של ממלכת ישראל מושחרות יותר. אבל כשקוראים את הפרק שלנו, פרק ט"ו, עוברים על המלכים שצומחים כאן בתוך הפרק, רואים שהתמונה היא די מאוזנת. בואו נלך לפי הסדר, כדי לא להתבלבל. עצרנו, קל מאוד לזכור את הדור הראשון, נכון? הדור הראשון, יש לנו ירובעם בנבט שבנה או יצר את הפלג הזה של ממלכת ישראל, הוא זה שקרא את קריאת הקרב של אין לנו חלק בדוד ונחלה בבן ישי, המשיך את מורשת שבע בן בכרי, ואז יש לנו ממלכת אפרים, יש לנו ממלכת ישראל, ולעומתו יש את רחבעם בן שלמה שמולך בגיל 41, מולך 17 שנים, ואחריו מגיע הבן שלו, שאנחנו רואים אותו ממש כאיזושהי תנועת המשך, שאביים, אביים הבן של רחבעם. אביים הזה מולך מעט מאוד זמן. הוא מולך, כתוב 3 שנים, אבל אנחנו יודעים ששלוש שנים יכולות להיות גם שנה וחודשיים, כלומר חודש בהתחלה, עוד שנה ועוד חודש בסוף, יימנו למלך 3 שנים. תקופה מאוד קצרה, אמא שלו מאחה בת אבי שלום. עוד נגיע אל האמא הזאת בהמשך, כשנדבר על המלך הבא. בכל מקרה, כשאתה מסתכל על פרק ט"ו ואתה שואל באיזה תעודה הוא מסיים את הקדנציה הקצרה שלו, נאמר עליו דבר אחד אצלנו במלכים. לא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו כלבב דוד. רק למען דוד נתן לו השם ניר בירושלים. זאת אומרת, רוב הפסוקים שכתובים לנו על אביה זה דוד, דוד, דוד. הוא לא ראוי. ועוד אומרים לנו שהייתה מלחמה בין רחבעם לירבעם, אבל מה קרה אצלו? יתר דברי אביים, כל אשר עשה, כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה הייתה בין אביים ובין ירבעם. זהו, זה כל מה שאומר לנו בעל ספר מלכים על אביים מלך יהודה. כשאתה מסתכל על אביים הזה בספר דברי הימים, פתאום אתה רואה מלך אחר לגמרי. פתאום אתה רואה איזה מלך שמנהל מלחמה מדהימה נגד ירובעם, צבא גדול, צבא משמעותי, עם כיבושים באזור צפונה, באזור דרום השומרון. יש לנו נאום מלא מלא הדר שנושא אביה שם בספר דברי הימים, דברי הימים ב', פרק י"ג, ממש פרק ענק, והוא נותן נאום כולו דתי, ומדבר על השחיתות של ירובעם בנבט, ועל עזיבתם את בית השם, איך הם בנו את העגלים, ואנחנו השם אלוהינו איתנו, לא עזבנו, והכהנים משרתים להשם, אנחנו הצדיקים ואתם הרשעים. וואו, איזה נאום מדהים של אביים. אז אנחנו יודעים שדברי הימים הוא ספר שנכתב מאות שנים אחרי, עם עיניים מאוד מאוד דתיות, וכולו כולו ממש ממוקד בתוך טובתם וצדקתם של מלכי בית דוד. קשה מאוד להאמין לנאום הזה, אבל מאוד מאוד ייתכן שמדובר פה דווקא על מלחמה אמיתית שעשה אביה נגד ירובעם, כשהוא מנסה בעצם לשבור את הגבול הזה שעשה ירובעם עם שני העגלים, בין בית אל ובין דן. אתם זוכרים ששני העגלים ייצגו את מקדשי הגבול, הגבול הצפוני והדרומי, דן בצפון ובית אל בדרום. בעצם ירובעם קבע לעצמו את הגבול מבנימין ועד למעלה נחלת אשר. מה שעושה אביה כנראה, הוא מכריז מלחמה של גבולות. הוא מכריז מלחמה, אני לא חושב שיש פה איזושהי מלחמה שהיא באמת מלחמה דתית. אני חושב שתכף נראה שהדת בימיו של אביה ביהודה לא הייתה טובה יותר מאשר הדת בישראל. אבל כנראה שמה שאנחנו יכולים לדמיין זה שהגבולות השתבשו לגמרי, והוא מכריז מלחמת גבולות, מלחמה גיאוגרפית לגמרי, פוליטית לגמרי, וכנראה הוא גם מצליח, כפי שנראה מיד בהמשך. זה השלב הראשון הראשון אחרי סוג של ירובעם ורחבעם שמנהלים מערכות יחסים של איכשהו הפרדת כוחות. ועכשיו אנחנו עוברים כמובן לשלב הבא. השלב הבא, עדיין בימיו של ירובעם, עולה לשלטון עשה. עשה הוא הבן הבא, יש לנו כאן תסבוכת שלמה לגבי מי האימא שלו, כי כתוב שהאימא של עשה, הבן של אביה, היא מעכה בת אבישלום, אבל מה לעשות שהיא גם האימא של אביה, האבא שלו, זה לא יכול להיות. כמובן אנחנו לא חושדים שיש פה איזשהו גילוי עריות שעשה התחתן עם אמא, אבל אנחנו מבינים שמאחה שחקנית במגרש, מאחה היא כנראה אהובתו על פי כמה וכמה מקומות, בעיקר בדברי הימים, היא אהובתו הגדולה של רחבעם בן שלמה. ואותה מאחה בת אבשלום או אבי שלום, היא זאת שמנהלת בפועל את הממלכה ביהודה. הרעיון הזה של אם מלך שמולכת מופיע אצלנו בכמה וכמה מקורות, כוחה של האישה להניג ממלכה, בוודאי ובוודאי כשהמלך הוא צעיר לימים כמו עשה, שאולי זה בכלל לא הבן שלה, אולי זה הנכד שלה. זאת אומרת, רחבעם נושא את מאחה, הבן שלו אביה מולך לתקופה קצרצרה, אחר כך הוא כנראה באיזשהו אופן נופל ומת, והבן שלו, שהוא הנכד שלה, של המאחה בת אבשלום, הוא עולה לשלטון עכשיו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. כנראה שהחלק הראשון של מלכותו זה עדיין תחת עינה הפקוחה של אותה מאחה בת אבשלום. אבל בואו נעצור לרגע ונדבר פוליטיקה. נכון, השם מאחה בת אבשלום נשמע לכם יותר מדי מוכר כדי שאנחנו נדחה אותו. אנחנו זוכרים את אבשלום, אבשלום הבן של דוד, הבן גם מהצד השני של האימא שלו מאחה, שהיא בת תלמי, מלך גשור. מלך גשור, אנחנו מדברים על אזור הצפון ברמת הגולן, מסתבר שגשור בפוליטיקה המקומית אחרי מות דוד הצטרפה לאיזשהו אופן לברית עמים צפונים שנמצאים תחת שלטון ארם, ארם דמשק, ארם צובה, וגשור חלק מהממלכה הזאת. ואז יש לנו אויבים מן הצפון שמשתלטים גם על המזרח, על רמת הגולן ואולי על הגלעד, ואנחנו מבינים שממלכת ישראל כבר לא מתקרבת לשם. יש לנו את המאחה שהיא בעצם קשורה מאוד מאוד אל ממלכת יהודה, לא לממלכת ישראל, והאימא, מאחה בת אבשלום, אשת רחבעם, אימא של המלך הראשון אביה, אימא, סבתא של המלך השני עשה, היא בעצם מנהיגה את הממלכה, ובהנהגתה את הממלכה אנחנו רואים שיש איזו מערכת שכפולה. א', מבחינה דתית, היא מביאה את כל הפולחן הזר לתוך יהודה, בלי להתבלבל. זאת אומרת שלא ננסה לחשוב על יהודה בתקופה הזאת כנאמנה, כמו שנשמע מפי הנאום של אביה בדברי הימים. לא נכון. אנחנו מדברים על ממלכה שיש בה את כל הרוע. אנחנו קוראים פה בפרק שלנו איך שעשה מתאר את חטאי מאחה אמו, אמו כנראה סבתו, אז היא עשתה את המפלצת לאשרה, והוא שורף אותה בנחל קדרון, וכמובן שיש במות, אבל יש מלא עבודה זרה, יש קדשים בארץ, גילולים אשר עשו אבותיו, יהודה בימי צאצאיו של שלמה חוטאים ממש, לבוודאי לא פחות מאשר בישראל. אם אנחנו צריכים לתת ציון, ירובעם בנבט, כשעליו נאמר שחטא והחטיא את ישראל, הוא פילג את הממלכה, הוא בנה את העגלים ולא עבד עבודה זרה. אתם זוכרים איך שהוא מנהל המערכת יחסים מאוד אינטימית עם אחיה השילוני, נביא להשם. אנחנו זוכרים שבימיו יש עוד נביאים בשומרון, אין שום מלחמה נגד נביאי ישראל. הוא מנהיג ממלכה עם מורשת ישראל של בני יעקב, ולא לוחם נגד הדת של ישראל. לעומת זאת ביהודה, פולחן זר. ביהודה יש מפלצת להשרה, ביהודה יש את כל החטאים, ורק עשה, שעולה לשלטון באיזשהו שלב בשלטונו, כנראה כשהוא מתבסס והופך להיות משמעותי יותר, הוא צובר כוח ומתחיל להילחם נגד אמו ונגד התרבות הזרה. זאת אומרת, יש בימי עשה מהפכה דתית, ועליו הוא מקבל כמובן וכמובן ציון לשבח בתור אחד מהאורות של ממלכת יהודה. ולכן, כשאנחנו קוראים עליו פה, ויעש עשה ישר בעיני אדוני כדוד אביו, על זה הוא מקבל ציון לשבח. אבל עכשיו עוברים גם לצד הפוליטי. בצד הפוליטי, אם אנחנו מבינים שהסבתא שלו, מאחה, בת אבשלום, היא זאת שבאה מגשור, שייכת לממלכת גשור, וממלכת נישואי רחבעם עם גשור, זה בעצם נישואים פוליטיים עם הממלכה הצפונית. והיום הממלכה הצפונית היא חלק מהקואליציה של הברית הצפונית של ארם, אז אנחנו מבינים גם מה קורה בהמשך. מה שקורה בהמשך זה שממלכת ישראל מנסה להשיב מלחמה על מה שאביה עשה להם, שהוא כבש להם חלק מהשטחים. ואז יש את התקופה של המלך המשמעותי הבא בישראל, שהוא בעשה. בואו ניקח רגע אוויר לנשימה, מכיוון שאנחנו צריכים לקפוץ פה ולהבין איך נראית השושלת הישראלית שאותה אנחנו עכשיו רוצים לפגוש. אז קודם כל היה לנו את ירובעם בן נבט, שהיה מלך משמעותי, רציני, ארוך, ואחריו בא נדב. נדב הבן שלו, שהוא בעצם יצר סוג של שושלת לבית ירובעם, מלך תקופה קצרצרה, אנחנו מתארים אותו בסך הכל שנתיים, שנתיים זה לבוא וללכת. ומתארים לנו איך בעשה משבט יששכר עושה מרד, מרד צבאי של גנרלים, הוא היה שר צבא, אותו בעשה, ובגיבטון שנמצא באזור שפלת יהודה, אולי באזור גזר, מאחורי שעלבים, באזור גיבטון לפלישתים, יש מצור שישראל צרים שם, ובתוך כדי המצור, בעשה מורד בנדב בן ירובעם, הורג אותו, ומולך תחתיו. זה פחות או יותר בתחילת הקדנציה של עשה ביהודה, אז בעשה עולה לשלטון, והוא הרבה הרבה זמן מחזיק מעמד יחסית למלכי ישראל. אנחנו מדברים על 24 שנים. 24 שנים זאת קדנציה מלאה של בעשה, ולכן את המלחמות הגדולות שאנחנו מדברים בין ישראל לבין יהודה בתקופה הראשונה, זה בעצם המלחמה הזאת בין בעשה לבין עשה. ובמלחמה הזאת אנחנו נמצאים באיזה מאזן כוחות קשה מאוד. בעשה הולך ויוצר איזשהו ניסיון להחזיר את האחיזה שלו בגבול הדרומי שלו. הגבול הדרומי, אתם זוכרים, זה בית אל, ומספרים לנו שהוא הולך ובונה איזשהו מתחם, מתחם שמנסה ליצור חיץ יותר עדוק בין ישראל לבין יהודה, והוא כתוב שהוא בנה את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. כמובן שהמסורת, התורה שבעל פה, מסורת חזל, רואה את המעשה הזה של בעשה בתור מעשה שבא להפריד את עם ישראל לשתיים, בא לייצר חיץ שאין לו תיקון, ועל זה מקללים אותו כללה נמרצת. אבל אם אנחנו מבינים שיש פה תשובה למלחמתו של אביה מבחינה פוליטית, כשאביה ניסה לכבוש את הממלכת השומרון, ובעשה בא ומחזיר מלחמה שערה, הדבר נראה לנו בגבולות הנורמלי. נראה לנו סביר מאוד שבעשה ינסה לייצר במה, כלומר איזושהי עיר חומה, עיר בצורה לבלתי תת יוצא ובא, לעשה מלך יהודה. כלומר, לבצר את הגבול הדרומי שלו מפני יהודה שתוקפת אותו. עכשיו מה קורה בהמשך? זאת הנקודה המכרעת מבחינתנו. עשה, שהוא המלך החדש אצלנו פה, הוא לוקח כסף וזהב נותרים באוצרות בית השם. אתם הרי מזוכרים שכבר הסבא שלו רחבעם מסר המון מהאוצרות, נתן את הכל לשישק מלך מצרים כדי להרחיק את שישק מגבולו. עכשיו אנחנו לוקחים את הנותרים שבאוצרות הכסף והזהב בבית השם ובבית המלך, ונותן את זה עשה המלך אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק. וואו, פתאום אנחנו מבינים שיש לנו פה קשר פוליטי עמוק בין ארם לבין יהודה נגד ישראל. זאת אומרת, עכשיו מלך יהודה עשה, מכניס גורם זר לתוך מלחמת האחים שלנו בין עשה לבין בעשה, והוא בעצם משחד את מלך סוריה שייכנס לתוך המערכה וירחיק ממנו את מלך ישראל. וזה בדיוק מה שמלך ארם היה צריך. הוא היה צריך כאן מישהו שיזרז אותו וייתן לו את האור הירוק, והוא הולך מן הצפון וחותך את כל גבולו הצפוני של מלך ישראל. אם אנחנו זוכרים את מר ג'עיון בבקעת הלבנון, משם הוא מתחיל. ויך את עיון ואת דן, את הוולבט מאחה באזור מטולה, את כל כנרות, את כל ארץ נפתלי. זאת אומרת, אתם יכולים לחשוב על רצועה של מאזור הכנרת ועד אזור מטולה, צפונה לעמק החולה ועד ללבנון. כל זה חתך מלך ארם מתוך ממלכת ישראל. וכששומע בעשה את המלחמה שפרצה אליו מן הצפון, הוא כמובן עוזב את הגבול הדרומי, ועוזב את זה כדי לשמור על הגבולות שנשארו לו, ואז הוא יושב בעירו בתרצה, תרצה שנמצאת בשומרון בשיפולים לבקעה. מספר לנו הפרק לקראת סופו, איך שהמלך עשה, השמיע את כל יהודה ענקי, זאת אומרת, הוא עושה גיוס כולל לכל אזרחי יהודה, ואז הם בונים שם, מתוך האבנים שבנה באשה, בונה בהם עשה את גבע בנימין ואת המצפה, ובזה מסיים עשה את חייו ונקבר עם אבותיו. הוא זוכה לאיזה ציון מאוד מאוד גבוה, אבל אני רוצה להזכיר שאת אותה נקודה שבעשה בנה ועשה השתמש אחרי זה בחומרים של אותה נקודה, והופך את זה לעיר שלו, בונה בהם את גבע בנימין, בעוד הרבה הרבה שנים, כשאנחנו נראה שיירה שבאה מן השומרון לחורבן יהודה, אחרי חורבן יהודה, בסיפור של רצח גדליה, אחרי הרצח של גדליה, הם יגיעו לאותה נקודה, ואז אנשי יהודה יטבחו בהם, באנשי ישראל, באותה נקודה. הנקודה הזאת היא נקודה תורפה גם לממלכת ישראל וגם לממלכת יהודה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה גדול מזה, ולא יכולים להגיד שזה צדיק מזה. יש לנו פה מלחמה קשה בין שני אחים שהפכו להיות זרים זה לזה, הכניסו גורם שלישי שיכריע ביניהם, וככה אנחנו בבושת פנים נפרדים גם מעשה וגם מבעשה.